פרס, אנחנו עומדים היום בלילה, יהיה לעילוי נשמת מרדכי בן חנה, שהיוצא שלו חל היום, ונשמות יצאו לו בצור החיים. אנחנו היום נעסוק בסוגיה של המיטב זיכרוני, עדיין לא עסקנו בעבר. בדרך כלל היינו בפרשת בשלח עוסקים בהידו מצווה, שמקורו בפרשת השבוע זה כלי וענווהו. היום נעסוק בלאו אל יצא איש ממקומוי. מכאן למדנו שאסור לאדם בשבת לצאת חוץ לתחום. האם תחומים מן התורה או מדרבנן, ואיזה תחומים? נחלקו הראשונים בדוב על ההלכה, וגמור אנחנו מוצאים מחלוקת בין רבי עקיבא וחכמים. אבל הלכה נחלקו הראשונים בעשר תחומים, ושלא יש מחלוקת בדובו. הרמב"ם בספר המצוות לא יצא שין חוף א' כותב, לאו זה אל יצא איש ממקומוי בין שאר לאווים שבתורה, מצווה ממניין התרי"ג. ומדברי הרמב"ם מבואר שאסור לו לאדם מן התורה לצאת חוץ לתחומו של עיר, דהיינו חוץ מאלפיים אמו. הרמב"ם חזר בו בהלכות עירובין, אבל לא בחזר בו לחלוטין. בהלכות עירובין כותב הרמב"ם שתחומים דאורייתא, אבל לא תחומים של אלפיים אמו, אלא תחומים של יוד בייז מיל. גימל פרסה, יוד בייז מיל, זה תחומים דאורייתא. החינוך גם הוא נוקט שתחומים דאורייתא במצווה חוב ד' לפי סדר המצווה שלו. רוב הראשונים נוקטים של ההלכה אין איזה תחומים אלא מדרבנן. כך דעת הרמב"ן, גם בהסוגיה שלו בספר המצוות, שם במקום לא יצא שין חוף א', גם בסוף שורש הראשון בשורש ההקדומה בספר המצוות, וגם בספר המלחמת, סוף פרק ראשון של עירובין, הרמב"ן בכל המקומות האלה נוקט שתחומין מדרבנן ואסמכוהו אקרו של אל יצא איש ממקומוי. כשתת הרמב"ן מבואה גם בבלמור שם במקום בסוף פרק ראשון של עירובין, ראש פרק ראשון של עירובין סמכוב ד', רוב הראשונים נוקטים כדעת הרמב"ן וסייעתי שתחומין אינם אלו מדרבנן. שתי מקורות מעניינים, מקורות קדומים, אנחנו מוצאים לאיזה תחומים שיש בהם כדי לחזק את שיטת הרמב"ם וסייעתי שתחומין דאורייתא. מקור אחד במגילת רות, כאשר רות אומרת באשר תלכי אלך, וחז"ל אומרים שם שאמרו לה עוד עולם תחום שבת, והיא מקבלת עצמה לשמור על תחום שבת, משמע שבימיה של רות ונעמי ובועז כבר הייתה איסור תחומים. משמע שזה מן התורה. אם תחומים דרבנן, מן הסתם זו תקנה שתוקנה בימי המשנה. רוב תיקוני חז"ל תוקנו בזמן התנון, בזמן המשנה. הרמב"ן בשורש הראשון בספר המצוות כותב שצורך לא אמר שנעמי ורות דיברו ברוח הקודש, אף על פי שעדיין לא תקנו איסור תחומים, אבל הם ראו שעתידים חכומים לתקן את התחומים וכבר קיבלו לעצמם. אין הדבר פלא כל כך, הם אמרו חזר שאברהם אבינו קיים כל התורה כולה ואפילו ערב תשילים, ואברהם מסר את התורה הזו ליצחוק, ליענקב, לשיפקו וכך הלאה. אבל הכל פנים מעניין דברי הרמב"ן לגבי רוס, לגבי באשר תלכי ילך, והגמור ביבון אצלם ואו אומרת שהמדובר באיסת תחומין או סלון תחום שבת, או שיש כאן ראי של תחומין דאורייתא והכוונה ליהוד בעזמיר, או צריך להמיד כדברי הרמב"ן שהיה מדובר ברוח הקודש. הרמב"ן מבליע מתוך דבריו שאפשר שכאשר הגמור אומרת בערב אין דף חופה לב ששלוי מנרח תיקן ערב אין ונטיל על סיודיים, אולי ערב אין כולל גם ערב תחומין. ראיתי שם במקום בערב אין חופה לב כותב שהכוונה לריב וחצרית, אבל הרמב"ן אומר אולי עירובין כולל גם עירובי תחומים. אבל בלאו הכי רות הייתה לפני שלמה המלך כמה דוירת, ולכן צורך לא אמר. כך כותב הרמב"ן שברוח הקודש ידעו שחז"ל עתידים לעשות תחומים, ולכן רות כבר קיבלה על עצמה מצווה זו. אבל מקור נוסף יש מעניין עד למאוד בספר יהושע. יהושע בדון היה לפני פרוס. בספר יהושע פרק ג' פסוק ד', שם כתוב בפסוק שהאורוין היה 2,000 עם רחוק ממחנה העם בימי יהושע, כאשר הם נלחמו. ורש"י מביא שם מדרש תנחומה, מדוע כתוב בפסוק 2,000 עם, כדי שיוכלו ללכת להתפלל לפני האורוין בשבת קודש. יהושע חזה ברוח קודשו שהמצור על העיר יריחו תהיה בשבת קודש, ולאן הלכו להתפלל? ישראל בצער להם, הלכו לערים ברית השם שהיה בקרבם, כשם שהיום יש שפותחים אורן קודס בשעת עשה ומתפללים לפניו, הם הלכו להתפלל לפני אורן הווידס, ערים ברית השם, ולכן האורן היה 2,000 עם הקרוב למחנה, כדי שגם בשבת יוכלו לגשת לאורן להתפלל. הרי לנו שבימי ישוע בן נון כבר הקפידו, ושם מדובר לא ביהוד באזמיר, אלא במיקרומולוי, מדובר ב-2,000 עמו, וזה ודאי חידוש עשום. לומר שבימיו של מוישה רבינו כבר תקנו תקנות וגזרו גזרות, תכף סומך למתן תורה, זה חידוש עצום, ולכן לכאורה רש"י, לפחות בפירוש הפסוק, ויש לזה מקור במדרש תנחומה, יכול להיות מקור לדברי הרמב״ם בספר המצוות, ש-2,000 עמו זה מן התורה, ובוודאי שזה חידוש, כי כמדומני שמלבד הרמב״ם לא מצינו ראשונים שנוקטים ש-2,000 עם הזמן התוירה, וגם הרמב״ם חזר בו במשנה תוירה. ולכן דברי רש"י שם ביהושע פרק ג' הם חידוש עצום. אפשר שגם שם בספר יהושע מדובר לא בחובה, אלא במצווה שהייתה מסורת בידיהם מימי אברהם אבינו ויצחק ויעקב, והם אם הקפידו בערב תבשילין, אז למה שלא יקפידו בערב תחומין? אבל כדאי לציין את דברי הרש"י האלה, כי יש בהם חידוש גדול, ומקור, מקור למקום הראשון שאנחנו מוצאים את התחומים, וזה כבר בימיו של יהושע בן נון והמצור על יריחו. תם צפתו ושלוש מחויקת ודובר בקשר לשאלה, האם תחומים מן התוירה או מדרבונון, ובאיזה תחומים מדובר. המיחס חנך במצחוב ד' מסופק, האם באיסוס חומין יש גם עשי דשבוסוין. ידענו, וכך מבואה בתויסס כמה מקומות בשעת, וגם ברמב״ם, בהלכה הראשונה מהלכה שבס, פרק א' הלוך א', מבואה בדברי רמב״ם, שבשבס יש עשי ולא תעשה. לא תעשה, לא יסעשה כל מלוכו, ומצוות עשי של שבוסוין, מצוות זו של שבוסוין בשבס, כמצוות עשי נכפלה בתוירה כמה פעמים, וכך מבואה בהלכה הראשונה בהלכה שבת שבשבת יש עשר ולא עשר. תאמין חסכנך כאמור במצחוב ד' מסופק, האם גם בתחומין יש מצוות עשי, או שמה אין מצוות השבוסוין מתייחסת אלא ללמת את מלוכס בלבד, אבל איסור נוסף של יציאה חוץ לתחום, מכיוון שאין כאן הגדרה של מלוכה, אין מיסס בזן וקורס וקור מחטוס אלא להם ולמד, על יצי ישמם כל מוי, אולי על זה לא נאמר העשי של שבוסוין. והמיחס חנך תולה שאלה זו במה שמחלקו על השוינם, האם יש מצוות עשי לשבוסוין במחמר אחר בהמתי בשבס? כי גם המחמר אחר בהמתי בשבס אין בו קורס ומיסס בייזן, יש בו להם ולמד, לא יצאסת כל מלוכו, עתו ובהמתכו. מכאן למדו חזל שיש לאו במחם הלכה בהמתה בשבת, מי שגורם על ידי כל שהבהמת עשה מלוכה בשבת, או הוצאת מסעות או חרישה על ידי שברים, יש מלאכות שונות שבני אדם רגילים לעשות על ידי בהמות, המחם הלכה בהמתה בשבת יש בו לאו, ונחלקו הראשונים הרשב"א ורבותיו ותוספות ביבום הסתבו, ואם במחם יש מצוות עשה של שבוסוין, נחלקו הראשונים בדובו. רבי סוף של הרשב"א נקטו כפי שהדברים מובאים ברשב"א שאין עשי דשבוסוין במחמר, משום שלא מדובר על המתס מלוכס, הרשב"א חולק עליהם, ורשב"א רוקד שהמחמר אך בהם טועים, מלבד שהוא עובר על הלב מבטל גם מיתוס עשי של שבוסוין. והמיחס חינך נוקט שהו בהו תליה, כשם שנחלקו במחמר אך בהם טועים יש בו עשי, כך מסתבר שהשאלה אם בתחומין יש מיתוס עשי של שבוסוין דומה למחמר. ואני הסתרתי, יש לחלק לכאן ולכאן, לשני הכיוונים, לשני הצדדים. מצד אחד, יש חומרת ומחמר יותר מבתחומים, כי אף אותי שבמחמר אדם לא עובר על מלוכה במוידיו, בגופו או בכוחו, אבל בכל אופן מדובר בלמת מלוכה שבת. מלאכות שנעשים על ידי בהמתוי של אדם, אבל מלאכות. כל האיסור של מחמר זה רק כאשר אדם גורם לבהמה לעשות אחד מלמת מלוכה שבת. ולכן מצד אחד אפשר שגם רבי ישראל של הרשב"א שנוקטים, מצד אחד אפשר שגם הרשב"א שנוקט שיש עשה במחמר, אבל בתחומים גם הוא יודע שאין מתססי, משום שתחומים לא נוגעים כלל על המתס מלוכס. זה איסור מלסה, אחרית, איסור בפני עצמו. מצד שני, יש דווקא בתחומים חומרי שאין במחמר, כי במחמר האדם לא עושה דבר. הוא רק גורם לכך שבהם תעשה מלוכה, אבל מבחינת השוויסה של האדם, אין כל מעשה שסותר את מצווה השוויסה. הוא לא עשה דבר, הוא רק גרם בקורו שבהם תעשה, מה שאין גם בתחומים, אף שלא מדובר במלאכה גמורה, אבל מדובר בדבר שנאסר האדם, והוא זה שעושה מעשה שנאסר. אז ייתכן שבשביל יש עשה, אף על פי שבמחמר אין עשה. ולכן, והוא תליה. השאלה היא שאלה נכבדת, שצריך למצוא מקורות אחרים, לא בהכרח שדין תחומים כדין מחמר. אני רק רוצה לציין שלכאורה השאלה הזו תלויה כיצד אנחנו מבינים את כל הלב של מחמר. כי כל הדין של מחמר אנחנו באמצעי שבת יש להבין בשני דרכים. ואולי נשאל את זה בדרך שיש בו כדי לסבר את הוויתם. ידענו שבתחום של מלאכת הבהמה בשבת יש שני דינים, שני הלכות נפרדות. יש לב של מחמר, אסור לו לאדם לחמר אחרי בהמת בשבת ולגרום בכך שבהם יתעשה מלאכה. המושג של מחמר זה כאשר אדם קורא בקול או בדרך אחרת גורם לבהם שתעשה מלאכה. מלבד זאת יש מתעשה של למען ינוח של שביסה אז בהמתוי. אדם מצווה שבהם ישו תשבות אף אם המלאכה לא נעשית על ידו כלל. האשר יש לו בהם שמופקד ביד נוכרי, ביד גוי, הוא מצווה לדאוג לכך שהגוי לא יעשה מלוכה על ידי הבהמה שלו. גם זה אסור, וזה מצווה של שביסס בהמתוי. אז אני שואל, הלב של מחמה זה ענף של שביסס בהמתוי, או ענף של עשיית המלוכה על ידי האדם? איך אנחנו מתייחסים למחמה רק בהמתוי בשבת שנאסר בלב? דרך אחד, יש לפרש כך. אין האדם נתפס כעושה מלוכה כלל, משום שאין כאן אלא גרם, וגרם כיבוי מותר. אז מבחינת שביתת האדם, אין הוא נתפס כלל כעושה מלוכה, אלא שהמחמה הוא מעין שביתת בהמתוי, כאשר בהמתו של אדם לא שובת, אבל הוא לא מעורב כלל במלוכה שבהמה עושה. אז הוא עובר על עשה של שביתת בהמתוי, כאשר הוא הסיבה למלאכת בהמתוי, אז יש לב. אבל במהותו של דבר, מחמר הוא מעין שביסס בהמתוי. ההגדרה של החטא איננו במעשה האדם, אלא בשביסס הבהמה. המחמר הוא כמו שביסס בהמה. וחוב המונה, למה יש לב? משום שהוא הסיבה שהבהמה עובדת בשבת. אבל באופן מהותי אין כאן מלאכה מצד האדם אלא מצד הבהמה. החומר שיש במחמר מעבר לשביסס בהמתוי, משום שבשביסס בהמתוי לא אני גרמתי שבהמה תעבוד, ובמחמר הוא זה שהביא לכך שבהמתוי תעבוד. או שמה אין כלל קשר במחמר לשביסס בהמתוי. ומחמר הוא ענף של עשיית המלוכה בעצם, והתוארה החמירה במחמר יותר מאשר בגרם אחר, משום שכאן האדם גרם לממונו, לקניינו שתעשה מלוכה, ולכן זה חמור יותר מאשר גרם בעלמה. אבל הגדר של החטא הוא אסור לו לאדם לעשות מלוכה בעצמו, אסור לו לעשות מלוכה על ידי בהמתו. כאשר הוא עושה מלוכה בגופוי או בכוחוי, יש קורס ומיסס בייזן, כאשר הוא גורם לבהם פרישת עושה מלוכה, יש לב. לא משום שהבהמה לא שובתת, אלא משום שזה נתפס באופן חלקי כאילו אתה עשית מלוכה. אסור לך לעשות מלוכה גם על ידי הבהמה. אני זוכר שפעם הרחפתי בדברים. כמדומני שזה היה לפני שנה בפרשת בואי, עסקנו אז במצות מכונה, והפלגתי לדון כאשר אדם מפעיל כלים, האם זה נתפס עדיין ככוחו הוא או לא, לגבי, הבאנו דברי החוידים לגבי מצות מכונה וציציס מכונה, ואז דמתי בדברי הרמב״ן בשבת קוף נאום ג' שהרמב״ן מחלק בין המחנו שאין בו אל עליו לבין מי שחורש על ידי בהימה שהוא חייב קורס. הרמב״ן אומר שהבהמה כאשר היא כבושה תחת ידו והוא מפעיל את הבהמה, אז הבהמה הוא ככלי ביד היוצר, כגרזן ביד המחצב, ואז המלוך הגמור שמתייחס לאדם. מה שאין כאן המחמר, ואני מצטט את לשונו של הרמב״ן, המחמר הבהמה יש המלוך ואין לה אלא הספוררס מעט על ידי האודם. אבל גם ההספוררס מעט הזה כלשון הרמב״ן יכול להיות שנתפס כמעשה האדם, לא כמצב ממש, לחייב אותו בכל הסרמיסס בייסדין, אבל זה הלאו. תמצס הדובור, רק לסכם ולתמצת את שני הדרכים. האם המחנה הוא מעין שוויצס בהמטוי, אלא שחמור מיני, משום שהוא זה שמפעיל את הבהמה? אבל אין כאן כלל התייחסות לעניין החימור כאילו הוא עשה דבר, הוא לא עשה דבר, או שהמחמר הוא מעין ענף של לסף לכל מלוכו, אטו. כשם שאסור לא לעשות מלוכה, אסור לו גם להפעיל או לגרום לכך שבאמצע תעשה מלוכה. אבל מכיוון שאין כאן בכל זאת מעשיו בגופו ובכוחו, אין בו אל עליו, ולא מיסס בייזן וקורס וכל מחפש. אלה שני דרכי אבונה בעצם עליו של מחמר. מצוין. אני מקווה שנגיע לכך בהמשך הדברים. אבל אלה שני דרכי אבונה במחמר, ולכאלה זו השאלה, זה הוויכוח בין הרשב"א לרבותיו, האם יש במחמר ביטול מצוות עשה בוקרים. כי אם אנחנו מתייחסים למחמר כאילו הוא זה שעשה מלוכה על ידי בהמטוי, אז הוא ביטל גם את המצווה של שביסה בשבת. אם אין כאן כלל התייחסות כאילו הוא עשה, אלא ענף של שביסה בהמטוי, אז הוא לא עבר על שבת. הוא שבת, הבהמה לא שבתה, וזה שביסה בהמטוי. ולכן אבו ישראל, כך אני מבין את המחלוקת, בין הראשונים, אם יש מצווה עשה של מחמר, ולא בהכרח שזה תלוי כלל, בשאלה של תחומין, אם יש עשי שריצה בתחומין. כאשר אנחנו מחפשים מקורות לשני הדרכים האלה במחמר, אבל כל אחד יכול להיות מה שרבו שציין, יש הרבה פויסקים שנוטים שאף על פי ששריצה בהם תוי אין ביום טוב מחמר, יש ביום טוב, אבל אולי מקור עוד יותר ברור מה שנחלקו הראשונים, האם יש לב של מחמר כאשר אדם מחמר אחרי בהמת חברוי ולא אחרי בהמתו שלו. זו מחלוקת גדולה בין הראשונים. הרמב״ם בשבת קוף, הרטב"א בשבת קוף נ"ג ג' נוקט שהמחמר חייב בין אם מחמר אחרי בהמתו שלו או בהמת חברוי, אפילו בהמת הסקו. יש מן הראשונים הגורס ראשי, פרק ראשון של מסכת עובדיה זורה, עובדיה זורה י"ד, זו הסוגיה הגדולה של שביסס בהמתו, שם למדנו שאסור להזכיר או להשאיר בהמה לנוכרי מחשש שהנוכרי יעשה בו מלוכה בשבת ויעבור על שביסס בהמתוי. יש שם עוד חששות בגמור, אבל הכל פה למגורתו ששם במקום סימן חוב בייס, פרק ראשון של הפרק נזור הנוקט שאין מחמר אלא במחמר אחרי בהמתו שלו. הגורתו השני נוקט שמחמר שייך למשפחה של שביסס בהמתוי אל שחומר מני, ולכן כשם ששביסס בהמתוי יש רח על בהמתו שלו, כך כיסו מחמר. ולפי זה הרשב"א לשיטותוי, הרשב"א הוא זה בשבת קנ"ג שנוקט שיש איזה מחמר אפילו בבהמת חברוי, אין זה אלא משום שלדעת הרשב"א מחמר לא קשור כלל לשביסס בהמתוי. מחנה נתפס באופן מסוים, באופן חלקי, כמעשה האדם. ולכן לשיטו עשוי נוקט הרשבו, שגם במחנה יש ביטול עשי של שבו עשוי. ונמצא שהרשבו הולך לשיטו עשוי ביסוי דגלש במחנה. וזאת בעצם השאלה, האם במחנה יש עשי, ולפי זה זה לא תלוי כלל בשאלה האם יש עשי לתחומים. אבל מה שכן חייבים לציין שמלשון הרשבו משמע שאכן זו השאלה, האם יש מחם, האם יש עשי בשבות עשויים רק בלמת הסמלוכת גלידה, או אף במעשים נוספים שהתורה עשה בשבת, גם הם בכלל שבות עשויים, ולפי סגנונו של הרשבו צדק המיוחס חינך כאשר הוא דימה ישווה שתי סוגיות אלה זה לזה. אני חושב שמקור נוסף, אולי קרוב יותר לפשוט את שאלתו של המיוחס חינך, האם בתחומין יש מיצוס עשי של שבות, אם יש להביא מסוגיה אחרת, האם יש שביסס בהם צוי בתחומין? האם כאשר בהם יוצאת חוץ לתחום, האדם עובר על שביסס בהם צוי? הוא עובר על תחומין, אנחנו נראה בהמשך השיעור, שבהמתו של אדם, כליו של אדם, הרי הם כרג ליבלים. אבל האם יש כאן איסור של שביסס בהם צוי, כאשר בהם יוצאת חוץ לתחום? גם זו מחלוקת גדולה בין הפויסקים. המוגן אברום, שין ה' צבקות י' ח' מביא מהלבוש שכאשר בהמתו של אדם יצא חוץ לתחום הוא עבר על האיסור של שביסס בהמתוי. הגוית מרדכי למרבה הפלא במסכת קידושין סמנטות קוסמח ה' כתוב בגוית מרדכי שאין שביסס בהמתוי בתחומין, משום שביסס בהמתוי יש רק בלמת הסמלובת, בתחומין איננו אחד מלמת הסמלובת. ואני הסדעתי, זו ממש השאלה האם יש עשר של שבוסן בתחומים. משום ששביסס בהמתוי זה אותה מצווה עשי כמו שביסת האדם. האדם מצווה לשבות ומצווה שבהמת לשבות. ואם עשינו מחלוקת מפורשת בין המוגן אברום הלבוש מצד אחד, והגורת מרדכי מצד שני, האם יש שביסס בהמתוי בתחומים למען דאום בתחומים דיורייסה, הרי מכאן ניתן להקיש לגבי השאלה, באדם שיוצא חוץ לתחום, האם הוא עבר בעשי שבות. ואם כן רבותיי, שתי מקורות יש לנו לפשוט את שאלתו של המכס חינך. מקור אחד של המכס חינך מעצמו, הוא תולה את שאלתו האם יש עשר בתחומים במה שנחלקו במחנה. הסברנו שלא בהכרח שהוא באותליה. לכאורה, מחלוקת זו היא המחלוקת בין הפויסקים, האם בהנה שיוצאת חוץ לתחום למנדו מתחום הדיורייסה, האם יש בו מתססי של שביסות באמפרד. יש הברקה גאונית של המכס חינוך, והדברים ראויים לו, במכס חינוך יש לפעמים הברקות מדהימות, שם במצחוב דלת. המכס חינוך עושה חשבון, שיוצא לך אוירה שלמנדו מתחום הדיורייסה, תחומין קל יותר מאשר למנדו מתחום הדרבונו. הו כיצד, מה החצמי של המכס חינך? אומר המכס חינך כאן. אם אנחנו נניח שבתחומין אין עשי דשבוסוין, אלו לב בלבד. ויש מקום נרחב להניח כך, כפי שאתה ראינו, יש מקורות שונים בדברי הפויסקים ולשונים, לומר שבתחומין יש רק לב על יצי ישמון קוימוי, אבל אין עשי דשבוסוין. הלו אין מדובר בלב דיורה ישראל בתחומין של יהוד בית ביל, כדברי הרמב״ם בהלכה סיירות. נמצא שתחומים של 2,000 אמו הם ודאי גזירה הרחקה של תחומים יהוד ביזמיל. דרבונן אף פעם איננו חמור מנצר. ולכן בתחומים דרבונן יש רק לב דרבונן, אבל אין לו עשי דרבונן. אבל התחומים כלל איננו מדיורייסה, אז כל היצר תחומים זה שבוס, כמו שהשבוסים של שבת. ובשבוסים כל זה תקן רבונן כן דיורייסה תקן. כשם שבמלוך הדיורייסה יש לב ועשי מנטויר, כך בשבות יש לב ועשי דרבונון. נמצא שלמנדו מתחום מדרבונון, אז תחום מן 2,000 אמו, מדרבונון לפחות יש בהם עשי ולויסה, כן דיורייסה. אבל למנדו מתחום מדיורייסה, רק יוד בית מיל דיורייסה. וביוד בית מיל בתחום מן אין עשי, אז גם הדרבונון זה כתחומים של 2,000 אמו אין בו עשי. נמצא שאלפיים אמה של תחום שבס קל יותר למנדום התחומן דיורייסה מאשר למנדום התחומן דרבון. הברקה נכונה, בבית מדרשו של המנחס חינוך. לגבי השאלה של תחומים, האם מדובר באיסור בפני עצמו ולכן איננו בכלל עשי דשבוסוין, או מעין תוספת על המתס מלוכס אף שאין בו קורס ומיסס בייזן, מקורות נוספים ושאלות נוספות תלויים בשאלה הזו. המרשו למשל תמיה בקסור זבזיין על דברי התויסס, למה לא התירו תחומים לצורך אויכל נפש? אנחנו לא מוצאים היתר של תחומים ביומטיב, למנדו מייש תחומים ביומטיב, למה לא התירו משום אויכל נפש? אם למה תשמו לא פסוטו משום אויכל נפש? קר נראים שם במקום נפלפל, אומר תירוץ לחוק, מקוטר הזמן לא נכנס לדברים צדדיים, כי הסוגיה שאנחנו יושבים עליה הסוגיה הנכבדת היא, אבל בתשובת חסם סויפו אור החיים סנקוף ממתס, אחסם סויפון אומר בפשטות, כי היתר של אויכל נפש נאמר רק בלמה תסמולוגת, הוא לבד היה עושה לכם. אבל איסורים נוספים שנעשו מגזרת לקוסר בשבת ויום טוב, אין בהם היתר של אויכל נפש ביום טוב, וזה לא תלוי בחומרה וקולר. למה תסמולוגת יש בהם היתר של אויכל נפש, אבל תחומים איננו בכלל למה תסמולוגת, ולכן אין בו היתר של אויכל נפש. אז ההיגיון של אחסם סויפון בזה התשובה, כשם שיש מקום לומר שבגלל שתחומן איננו בכלל למת אסמלוך אצל איסור בפני עצמו, אין בו איסור של שבוס, ואין מיסוסי של שבוס, ואין כמו כן איננו בכלל היתר של איכל נפש. וגם שאלה זו לכאורה תלויה בשאלה של הגו עצמו דחי, של המוגרבום, האם יש שביסס באמפל בתחומן. תמצס הדובו, האיסורים הנוספים וההתרים שאנחנו מוצאים על למת אסמלוך, האם הם חלים גם על תחומן או לא? זאת בעצם השאלה. אלא שיש מקום לשאול, אם אנחנו אומרים שתחומין מלסה אחרית היא, והדינים הכללים ההגדרות של למת הסמלוכת לא חלים על תחומין, אז מנהלם בכלל שביום טוב יש את התחומין. אז למה יש ביום טוב בכלל איסור לצאת חוץ לתחום? ביום טוב יש רק למת הסמלוכת. יש תויסס ידוע בפסוך עמדת היום את בייס, תויסס שם מחדשים, שלמנדה אומר הבאורה ללאו יוסף, הלו יש מחלוקת תנועים מדוע מלאכת הבאורה היא המלאכה היחידה מלבד בקסור משוס רשוס. על שתי מלאכות אנחנו מוצאים מקראות מפורשים, על יצא איש ממקוימוי, על הפסוק על הלאו על יצא איש ממקוימוי אנחנו מוצאים בחזל שתי פירושים, בערב הלמד גימל תרחשנו מכאן איסו של תחומים, אבל בשבת צד הגבוה ומדבייס דורשים חזל מכאן על יצא איש ממקוימוי, חזל אומרים אל תקרא על יצא אלא על יצא איש ממקוימוי, וחזל מביאים מכאן מקור למלאכת היצור. והתויצס כידוע מבארים בשבת דבייס המדלב בתויצס גדול מדוע דווקא במלאכת הסור צריך פסוק, הלא כל שעה למה תסנלמדו במלאכת המשכן. אנחנו לא מצאים מקראות מפורשות על למה תסמלות השבת, מסבירים התויסס משים שהיצוע מלוך לדריי. האמת הוא שהשיעור הזה תכננתי עד לפני חצי שעה. רציתי לדבר על מלאכת היצוע. על פן אחד של על יצא איש ממקוים, אבל ברגע האחרון החלטתי שאולי הסוגי של תחומים מעניין יותר, נרחב יותר. הכל פונים, חזל, באלם ובשבת פירשו את הלב הזה בשני אופנים. דרך אחד על מלאכת היצוע, דרך נוספת על תחומים. בתויטס מסבירים למה לא חיצור צריך בסוף משום שמלוך הגרועי, אבל מלאכת עבורה זה מיקרמולוי לא יצברי איש בכל מה שעשיכם נחלקו תנוע, למה צריך לאו מיוחד לעבורה, לחד מנדום לעבורה לחלק איתו. ומכאן אנחנו למדים שאדם חייב חטוס על כל מלאכה מלאכה בפני עצמה, ואין צורך שעבור על כל המלאכות כדי שיתחייב חטוס. ואידך מנדה אומר הבורה ללאו יוצס, לרמת חוש שבעבורה אין קורס, אין מיסס בייזן, יש רק לאו בלבד. והתויטס כותבים בפסוכם היום את בייס, שלמנדה אומר הבורה ללאו יוצס, אז ביום טוב אין מיסר עבורה. משום שאם יש בו לאו בלבד זה לא מלאכה, ורק למה תס מלוכס יש ביום טוב. אבל אם עבורה יש רק לאו זה לא מלוכה. אז בתחומן ודאי שיש רק לאו, אז למה יש איזה תחומן ביום טוב? זו שאלה ששאל כבר הפריחודוש בהלכת יום תסוף צדק, היי, תפקוד, גימל תמי על פי חודש, מנעים, מנעים לנו שיש את התחומים. ביום טוב, הרי תחומים אינם בכלל למה תסמלוכת, אין בו קורת, אין בו מיסי זייפן, אינני זוכר אם הפי חודש מתבסס על דברת היית לפניו, בפסוכם היום את בייז, או שהוא שואל מפשט את הספורה, ואכן יש רבים מן האחרונים. תורי אבן בחגיג את הפיוט זיין, קפס תמורם, מרם בן חביב, ביום צור, דפה שלו לא ששונה בדף למד גימל, הם חידשו שיש את תחומים ביום טוב, איננו אלוי סדר הבונון. מן התוארה אין דין של תחומים ביום טוב משום שתחומים איננו בכלל לאו, איננו בכלל מלוכה, אלא לאו בפני עצמו. ואם כן רבו יצאי פנים שונות יש בשאלה הזו בהגדרה של תחומים ביום טוב. האם מעין למת עצמו לוחסי או עניין בפני עצמו, וענף כמנתם לגבי יום טוב, לגבי אם יש מצססי, לגבי שביסס בהם טוי, כל השאלות האלה הן מקורות, בשאלה של תחומים. פן נוסף יש בייסד תחומים. סוגיה שמקורו בבית צדף למד זיין וסימן בשלחנו שין צדק זיין בהלכי שבת. הבהמה והכלם הם כרגלי הבעלים. וכשם שעשו לו לאדם לצאת חוץ לתחום, כך הוא אחראי שקנייניו, גם הם, לא יצאו חוץ לתחום שלו. קנייניו מוגבלים לתחום שלו, וכך מבואה בבית דף למד זין, קיילו בהמתוי הרעים כרגלי הבעלים. וגם כאן אנחנו מוצאים שלוש מחלוקת. האם הדין הזה שבהמתוי וקיילו כרגלי הבעלים זה מן התורה, או שמה רק מדרבנן? כמובן ששאלתנו רק למדנו מתחומים דאורייתא. נשאלת השאלה, האם רק תחומים של אדם זה דאורייתא, או שגם הלכה נוספת זו שבהמתוי וקיילו כרגלי הבעלים גם היא מן התורה? וגם בשאלה הזו שורש מחלוקת מדוע. המורה אברהם, סימן טוב ד', הלכות יום טוב, סעיף הראשון, הלכות שבת, הלכות זיירבן, טוב ד' א', מביא את הרלב"ח. שוב את הרלב"ח, סימן חוף חס, הם נוקטים שתחומים שמקביל את בהמתוי וקיילו וקנייניו של אדם ודאי אינם אלו מדרבנן. לטענתם, מקרא מולה דבר הכוסף, מה כתוב בפסוק? אל יצא איש ממקוימוי. הפסוק מדברת על אדם, על איש, מנורם להרחיב, שגם בהמתוי וקיילו בכלל איש התחומים. לכן עושים הרלב"ח, המוגנבון, שהדין של תחומים איננו חל אלא על האדם. כשקנייניו אף הם כרגלי הבעלם, זה ודאי איננו אלו דין דרבנן. חולק עליהם שוב את מרם אלשיכר, מרם אלשיכר בסממם עליו, הוא נוקט שגם הרחבה הזו כרגלי הבעלם גם היא מן התורה. הישועס ינקי, שם במקום, סימן טוב ד', תפקוטן בייס, מחלק בין בהמתור אל אדם לכליו ושאר קנייניו. וישועס ינקי כותב שמרם אלשיכר לא העלה על דתו לחלוק על הרלב"ח אלא לגבי בהמתוי, משום שבבהמתור של אדם אנחנו מוצאים שיש התייחסות מיוחדת, יש ויסס בהמתוי. ולכן כשם שבהמה שלו מצווה לשבות, כך בהמתור שלו גם מצווה, לא שבהמה מצווה לשבות, אבל הוא אחראי. שבהמה שלו תשבות מהמלוכה, ייתכן שאדם אחראי גם שבהמה שלו לא יצא מחוץ לתחומו, אבל לא כליו של אדם. כל המחלוקת, אומר ישועס ינקי, איננו אלא על הבהמה, אבל כליו שם כרגלי הבעלים ודאי שאיננו אלא מדרבנן. לפי הגיונו של הישועס ינקי, נמצא שלשיטת בית שמאי, שיש גם שביסס כלים מן התורה, אז שוב אפשר שגם הדין של כלים כרגלי הבעלים מן התורה, אלא שאין הלוכי כבשמאי לגבי שביסס כלים. ולכן ישועס ינקי נוקט שיד כאן לא ינח לא כאלו בבהמתו של אדם, אבל כליו של אדם ודאי שאינם מוגבלים על ידי תחומו אלו מדרבנן. אבל המקרא של דבר כל הנחלק הוא הראשונים בשאלה הזו בערב עיניים תסו מדבי. שם למדנו את ההלכה של גוב של תבן שנמצא בין שני תחומי שבת. כאשר יש גוב של תבן, חפירה עמוקה בו שמלא תבן והוא חלוק באמצעו, נמצא בין שני תחומי שבת, בני העיר הזו מסתפקים מצד אחד של הגוב, ובני העיר שמעבר השני מסתפקים מצד השני של הגוב. כתוב שם שמותר לכל עיירה להסתפק מן הצד הסמוך לו. והגמור לשוורת פשיטה, מערבותה. חזר מטלטים, למדנו מתחום הדיורייס, הבא מנה שצריך לגזור ולחשוש, שמה אנשים מצד הזה יסתפקו מטבן ששבת בצד השני, יעבירו מצד אל צד כמה שמלן שלא חשינן. אגב, אילו היה מדובר בבור של מים, אסור להסתפק ממנו, משום שיש בלב הלך, והמים מתערבבים, אבל מכיוון שמדובר בטבן, בחומר מוצק, ולא נוזלי, אז מותר לכל צד להסתפק מהצד שלו, ולא חיישינן שיבירו מצד לצד. רש"י כותב שם, למדו מתחומן דיורייסה, הווה אמנה שצריך לחשוש, משום שמדובר בהיסה דיורייסה. הרי לן שרש"י נוקט, שם לא מדובר בבהמה, שם מדובר במאכל. ויפה פי כן, לשיטת רש"י, יש היסה דיורייסה להעביר מתחום לתחום. והריטלו שם במקום אכן מפרש את הסוגיה בדרך אחרת, כי הוא תמי על רש"י שהדין הזה שהכלים או דברי מאכל הם כרגלי הבעלם איננו אלו מדרבנן, הרי לאן בית אב למה שנחלקו הפויס כוונל. הדברים חשובים במחלוקת בין רש"י להריטבו וראי לפתור את דבריו של ישוע סיינקב, משום שכאן משמע שאפילו קניין אחר של האדם, לשיט עושה שהיא מנטר, נוגבה לתחומו, ולא רק בהמה ששליסס בהמתו התחל עליו. ואם כן, הבא יש לי שולש מחלויקס, גם בשאלה הזו, האם בהמתו קלו כרגלי הבעלים, האם זו תוספת של חכומים על פקדין תחומים למנדון התחומים דיורייסה, או שמה גם זה, דין דיורייסה, ותחומו של אדם מקביל לא רק אותו אלא גם את בהמתו את כלוב וכל שאר קנייניו. לפני מספר שבועות ברוך השם בשבת קודש אחר הצהריים יש לנו שיעור, גם כן שיעור מפואר פה בבית מדרשנו, ואנחנו עוסקים בהלכי שבת. ולפני מספר שבועות התייחסתי לשאלה שגדולי הזמן דנים בה, כאשר יולדת צריכה לנסוע לבית חולים בשבת קודש בפיקוח נפש. לפעמים גם חודש יש בסכונה צריך לנסוע לבית חולים בשבת, אבל אם אפשר לדבר על יולדות, למה לדבר על חולים? יהיה רצון שאני זוכר כשמואל ורבי הרב מקלויזנבורג חנך את בית החולים לניאדו בנתניה, והוא נסע דברים לפני אלפי אנשים, הברכה שלו לבית החולים הייתה שמחלקת יולדות יהיה מפוצץ וכל שאר המחלקות יהיו ריקים. זה הברכה שהוא בירך את הבית חולים שהוא הקים. אז בכל אופן, כשיולדת צריכה לנסוע לבית חולים, ולפעמים בית החולים הוא מחוץ לתחום, בירושלים, בתוככי עיר הקודש ירושלים, אין בעיה לנסוע לבית חולים, כי זה הכל בכלל בתוך תחום שבת, אבל נשאלתי פעמים רבות על ידי אברכים שגרים בביתר או ביושבים אחרים ואין בית חולים בתוך העיר, והם נאלצים לנסוע בירושלים החוץ לתחום שבת. אז האישה ודאי שמצווה לנסוע, הרי זה פיקוח נפש, מותר גם ללוות אותה משום יסו ודאיתה כי ידוע, אבל איזה חפצים מותר להם לקחת? הלו כרגלי הבעלים, ובחפצים כבר אין פיקוח נפש. אז בכל ההיתר חל רק על האדם, האם מותר להם להתלבש? אז מסתבר שהם לא צריכים להגיע ערומים לבית החולים, אבל יש פריטי לבוש לא חיוניים. אולי נתחיל לעשות סדר בלבושו של אדם. קודם כל על העניבה ודאי שהוא יכול לוותר, מן הסתם זה לא פיקוח נפש, אולי זה גם לא כבוד יותר, אינני יודע, אבל מן הסתם אפשר לוותר על זה. אולי יצטרכו לוותר על הגרביים, אפשר לספק בנעליים בלי גרביים. מישהו שאל, אולי קודם כל שיוותר גם על הציטס, משום שאין חובה, מאין לו דלת קמצס, הוא לא מחויב בציטס. אבל לא שמענו, לא ראינו מעולם, שאדם שצריך לנסוע חוץ לתחום לפיקוח נפש, צריך לשנות משהו בלבושו, אבל השאלה היא שאלה גדולה, למה לא? הלו, קנייניו של אדם, אסור להם לצאת חוץ לתחום. כאשר הוא יוצא, יש היתר ברור, לא רק היתר, אלא חובה גמורה, משום פיקוח נפש, אבל מה היתר להוציא פרטי לבוש? ואין לומר שהלבוש בטל אל האדם, משום שלהדיה כתוב במשנה ברורה, שין צדק זין, צדקות זין במשנה ברורה, שם בכל הסוגיה המשנה ברורה כותב להדיה, שכליו, בדרך כלל כאשר בחזל כתוב כליו של אדם, כי ידוע הכוונה למלבושיו, לפרטי ליבוש, והמשנה ברורה כותב להדיה בצדקות זין, משין צדק זין, גם כאשר אדם לבוש בבגדיו, עדיין יש דין של כרגלי הבעלים. המשנה ברורה מבאר שם שאסור לרובן ללבוש בגד של שמן ולקחת את הבגד לתחום שלו, כאשר התחום הזה איננו תחומו של בעל הבגד של שמן, משום שבגדיו של אדם מוגבלים לתחומו, וגם כאשר אדם לובש בגדים אין הם בטלים לגביו. ואם כן, יולדת או מלווה או חלילה חולה שצריכים לנסוע חוץ לתחום, האם מותר להם להתלבש כרגיל, או הם צריכים לצמצם בפרטי לבושם? לפחות ארבעה מגדולי הדור דנו בשאלה הזו, וקודם כל נאמר את עיקרי דרכיהם, ואחר כך הוסיף את מה שאני הרצאתי נראה כפשר דבר. ובשונזל מזצל כתב עריכות על שאלה הזו בספר דעת סוירה של חשבת חלק בין. מי שהוציא את הדעת סוירה לאור, דעת סוירה זה ספר של הגאון המרשם, והנכד שלו, הגאון הצדיק הירושלמי רב שלום שבדרון, הוציא את הספר הזה לאור עולם. הוא היה גיס של רב שמזל מזצל, ולכן פרסם בספר הזה רב שמזל ממאמר ארוך, והוא מחדש חידוש, חידוש גדול. רב שמזל בכלל היה די חדשין בהלוכה, לפעמים היו לו חידושים גדולים. רב שמזלמן אומר שכאשר חזל השתמשו בביטוי, הרי הם כרגלי הבעלים, הוא מפרש את הביטוי הזה בפירוש קיצוני, הרי הם כרגלי הבעל הממש, זה בכל מקום שמותר לא לצאת, גם בגדיו וכליו וקנייניו מותרים לצאת שם. לולי דבריו של שמזלמן, היינו אומרים שכרגלי הבעל איננו בכל מקרה, במקרה מסוים. כל כוונת חזל, כשם שאדם מוגבל לתחומו, כך קנייניו מגבלים לתחומו. אבל כאשר מותר לא לצאת לפקח את הנפש מהיכת תעשה, שגם בגדיו או קנייניו או בעלי חיים שלו מותר להם לצאת. חידוש עצום לפרש את הביטוי הזה כרגלי הבעלים בפירוש מרחיב ולומר שלאוילום מותר לקנייניו לצאת לכל מקום שמותר לא לצאת. ובשום זלמן לא מוכיח פירוש הברייס, אלא עצם שתיקת הפויסקים. לא מוצאים בדברי הפויסקים שאדם שיוצא חוץ לתחום לפקח את הנפש שיהיה מוגבל בקנייניו שהוא מוציא איתו או בפרטי לבושו. אבל אין די בשאלה שלא מצינו לחדש חידוש כל כך גדול. הרב אייסבר מנחסי צחוק, שוב את מנחסי צחוק חלק חס, כמדומני שמחוב ג', אבל אינני בטוח, יש תשובה קצרה מאוד של המנחסי צחוק, והוא כותב שכאשר התירו לאדם לצאת חוץ לתחום, לפקח את הנפש או מסיבות אחרות, אז ההיתר הזה כולל גם את בגדיו. לא מסתם שהגבילו אותו ושיצטרך להתפשט, אז ההיתר כולל גם את בגדיו. אבל גם המהלך הזה הוא חידוש גדול, כי ההיתר לצאת חוץ לתחום, לפקח את הנפש, איננה תקנה. אילו היה מדובר בתקנה, אז מסתם כדבריו, אבל זו סברה, לא סכנה, סברה פשוטה של פיקוח נפש, שזה חשב את הזמאיך את סייסר להכליל בכלל ההתר גם דברים שאינם קשורים לפיקוח נפש. אמנם יש משנה בירבן שכל היועץ להטל, בקיצר לא מדובר בתקנה, אילו היה מדובר בתקנה, מסתם היה כדבריו של המחסיף קודם. אבל מדובר בסברה פשוטה, בסבורת שהיא דיורייסה, לא בתקנה. היתר הוא פיקוח נפש, אז מה שאין בו צורך לפיקוח נפש מהיכת תעשה להתיר, ולכן ואני ידעתי צורכים גם בדרכו של אבי חסיד חוק. בספר פרט הילדת הרב זילברשטיין ידידי מביא עוד שני דרכים מגדרי הדור שיבדלו לחיים טובים וארוכים. רבשם זלמן ורב אייס כבר היום מביקים תוירה בגן עדן, מרן הרב אליאסף שליטה ורב חיים פינחס שיינברג, שניים מגדולי הדור, ודבריהם מובאים בספר הנעל. הרב אליאסף טען שבגדיו בטלים לגבי האדם כאשר הוא לבוש בהם, והוא מסתמך על דברי הרייבד שביאו הראשונים, הרשב"א ועוד ראשונים בערב עם צדק זין. שם יש מחלוקת כאשר יש חבית מלא יין, יין של פלוני וחבית של אלמוני. מי גורר את מי? לאיזה תחום מותר להוציא את החבית הזה עם היין שבתוכו? האם החבית בטלה יין או להפך? בשיטת רבי יהודה החבית בטלה ליין והחבית הזאת מותר לה ללכת 2,000 אמה תחום שבת של מי שבעלים על היין. חכמים מחמירים. הרשב"א מביא שם בשם הרייבד, מה המחלוקת? רבי יהודה סבור, כפי שמובא בגמורה שם, בערב צדיק ז', כשם שלמדנו בשבת צדיק ד', שהכלי בטל אל האוכל שבתוכו, וכך גם המויצי יסמס במיתו, פטור על המיתו משום שהמיתו תפלה למת, והמויצי אוכלים פוחס מקשיר בכלי, פוטור אף על הכלי, מפני שהכלי תפל לאוכל שבתוכו, כך לשיטת רבי יהודה, החבית תפלה ליין שבו. ומדוע חכום הם חוקים עליו? משום שחבית זה דבר חשוב. ודבר חשוב איננו תפל ואיננו בטל. לפי זה תרוען עליו על יאשיב, בדרך כלל רבותיי, האדם חשוב יותר מהבגדים שעוטפים אותו. אני אומר בדרך כלל, לא תמיד. לפעמים הבגדים חשובים יותר, אבל לפעמים אומרים אל תסתכל בקמקן אלא במה שיש בו. בכל אופן, אומר רב אליאשיב, מכיוון שהאדם חשוב יותר מהבגדים שהוא לבוש, ולכן הבגדים בטלים לאדם, כשם שחבית בטלה ליין לכולי, אילולי שהחבית הוא דבר חשוב. אבל, כפי שאמרנו מקודם, המשנה ברורה לא נוקט כך, כי במשנה ברורה כתוב להדיה שהדין הזה, שהכלי מנקרד לבעלים נאמר גם כאשר אדם לבוש בהם. אני רוצה להעיר עוד שהרייבד איננו הפירוש היחיד שהיה בסוגיה. הריטב"א מפרש בדרך שונה, והריטב"א אומר שהחכמים חלקים על רבי יהודה משום שלדעת חכמים לא שייך בתחום עם כל הדין של סופל ועיקר. רק במלאכת יצוא למדנו בשבת ל"ד שכלי תפל לאוכל שמיטה תפלה למת, בדין של חומים לא שייך סופל ועיקר. וההיגיון של הריטב"א הוא שבתחומים לא מדובר במייס מלוכה. תחומים זו הגבלה, אסור שקניינם של אדם יצאו חוץ לתחום שלו. לא נעשה כאן מעשה על אדם. ולכן בתחומים לא שייך כלל שהתפל בטל על העיקר. ולפי הריטב"א, צודק ודאי המשנה ברורה, שלא שייך ביטול. לא חשוב כמה האדם חשוב, לא חשוב כמה בגדיו חשובים. ואם כן, לשיטת המשנה ברורה גם היתר הזה, איננו די. בשם רב חיים פינחס שיינברג, שייך ליומן פרייזן וארוכים, אחד מחשובי מרבית דעת הטבע והפויקים בזמננו, מובה בספר תורת הילדס, חידוש עוד יותר עצום ומופלג. רב שיינברג טוען שאין את התחומים אלא כאשר אדם מוציא דבר לא רק בכוונה, אלא כדי להשתמש בו חוץ לתחום, משום שהוא צריך אותו חוץ לתחום. כאשר אדם מוציא בעלי חיים, כלים, אוכל, לאכול, להשתמש בו, אבל בגדיו של אדם אין אדם מוציא כדי לעשות בהם שימוש, אלא משום שהוא לבוש בהם, הוא צריך להיות לבוש בהם. ובספר תורת הילדס הוא מחלק בין אדם שמתעדר בלבושו, אז זה נחשב שהוציא את בגדיו כדי להיראות טוב בהם, לבין לבוש סטנדרטי, שאין אדם מתכוון להתעדר בהם. כל בר דעת מבין שהתירוץ הזה מלבד שהוא קלוש ומחודש. כיצד נחלק בין דבר לדבר? זה השימוש של בגדים. כל מי שלובש בגדים ומוציא אותם, זה עניינם, זה דרכם, זה שימושם. וכי נחלק בין אדם לאדם, בין לבוש ללבוש, וכל עצם החידוש הוא דבר כל כך מופלא, כל כך מחודש. היה ברור בעיני הגדולים שמותר לצאת חוץ לתחום כאשר הוא לבוש כדרך העולם. וההיתר הזה מבוסס בעיקר על מה שלא מצינו בדברי הפוסקים שיחלקו, ולכן הם חיפשו דרכים ליישב. כנראה שההלכה הייתה פשוטה בעיניהם. אחרי שאמרתי את דברי... הדברים אינם מלצת בבדיחות. אנחנו מוצאים במקורות שונים התירו סופם משום תחילתן. אבל גם זה יהיה דויכי גדול, גם זה יהיה דויכי גדול. כאשר אנחנו מוצאים את אילו סופה משום תחילתן, חייב שיהיה לזה מקור או סברה עצומה. באחד השיעורים של שבת אחר הצהריים, אני חושב שיחדתי שבועיים בגדר הזה של אילו סופה משום תחילתן, אבל מכיוון שאנחנו כבר מתקרבים לסוף השיעור, אינני יכול להרחיב בפרטים. אני רק רוצה להוסיף את הדרך שאני עזרתי, זה ההיתר העיקרי. לצאת עם בגדים כדרך העולם, משום שלמדנו בערב עם דף מן דלת, כל היועצים להציל, יש להם 2,000 אמו לכל רוח. כאשר יוצאים חוץ לתחום להציל את הנפש, ולאו דווקא להציל את הנפש, כל מי שיוצא ברשות, למשל, עדים שיוצאים חוץ לתחום כדי להעיד על קדיש החודש, כל מי שיוצא ברשות, יש לו 2,000 אמו לכל רוח. בסוגיה הזו אנחנו רואים לא רק שמותר לו לצאת, אלא הוא יוצא ותחומו עמו. בכל צעד שהוא עושה יש לו 2,000 אמה, כאילו התחום מלווה אותו. ואם כן, גם בגדיו מותר להם לצאת, משום שהתחום מתרחב, ובכל מקום שהם מגיעים יש לו 2,000 אמה לכל רוח. מה פסר הדין? כל מי שיוצא ברשות יש לו 2,000 אמה לכל רוח. לא רק שהתירו לו לצאת, אין כזה דבר לקנות שביסה באיסומו של יום. בשבת אי אפשר לקנות שביסה, חייבים לקנות שביסה בירב שבת בין השמוש. ויאף אותי כן, כך תקנו כחומם לכל מי שיוצא בשוט, שיש לו 2,000 אמה לכל רוח. ואם כן, גם הבגדים שלו לא יצאו חוץ לתחום. הדין, אדם עשו לו להציא כלים של אדם אחר חוץ לתחום, אפילו הוא לבוש בהם, מובן בפשטות. או שמדובר באדם שיוצא חוץ לתחום באיסור, או מדובר באדם, זה אומנם תחומו של ראובן, אבל זה לא תחומו של שמן. אבל כאשר ראובן יוצא ברשות, זה התחום שלו. אולי זו כוונתו של רב שמעון זלמן, אבל לא נראה לי, לא כך הוא מפרש את הדברים. אבל המסקנה שלי דומה למסקנה שלו. הרי הם כרגלי הבעלים, משום שכאשר אדם יוצא ברשות, חוץ לתחום, אז התחום שלו מתרחב. בכל מקום שהוא בא יש לו 2,000 אמו, ונמצא שגם הבגדים שהוא לבוש בהם לא יצאו חוץ לתחום. לא כדרך הגדוי למנאו, שחיפשו היתר איך מותר להוציא בגודם חוץ לתחום. אני טוען שהבגודם לא יצאו חוץ לתחום, משום שיש לו תחום בכל מקום שהוא מגיע, ויש לו 2,000 אמו לכל רוח. לא, לפחות בהנחה שהדין תחומים של הבגדים שלו דרבונם. כן, מה? לדרכנו, כן. לגבי שאלה הזו יש נפקי מן בין הדרכים השונות, כי לפי מה שאמרנו למשל בשם הרב אליאס ורב שיין ברגע, אז אסור לו להוציא חפיצים אחרים אלא רק הבגדים שהוא לבוש בהם, או משום שאין כאן הוצאה לגבי תחומן, או משום שהבגדים בטלים לו. לדרכנו מותר להוציא כל דבר שהוא צריך. המנהג הוא להחמיר, לא להוציא דברים שאין בהם צורך חיוני, אבל מצד שני לא שמענו ואף פויסק לא אמר שאדם צריך להוריד פרטי לבוש. כך נראה אני הזדעתי עיקרם של דברים. בדרכי? כן. אז רבותיי, עסקנו היום בסוגיה נכבדת, סוגיה שלראשונה אנחנו עוסקים בה, הסוגיה של תחומים. אבל אי אפשר לסיים שיעור בפרשת בשלח בלי לייחד דברים לשיר את הים, למאורה הגדולה שעומדת במרכז פרשת השבוע. במדרוש החז"ל יש דברים מופלאים ונשגבים על המעמד של שירת הים, עד כדי שאמרו חזל, בשור שאמרו ישראל שירו על הים, אומר הקודש ברוך הוא, ברוסי אסוילומי, ולא היה מי שאמר לפני שירה. עוד אמר ראשון, לא אמר לפני שירה. נוח, כאשר ניצול מן המבל, לא אמר שירה. הצלתי את אברהם מאור קסדים, לא אמר שירה. הצלתי את יעקב מעשיו מלובן, לא אמר שירה. עד שבואו ישראל, כאשר עמדו על הים ואמרו לפני שירו, עוז יושע מויש. ועוד מאמרים נשגבים שאנחנו מוצאים במדרוש החזר על גודל המעמד של שירת הים. וכבר דיברנו בעבר בעריכות גדולה מה המיוחד בשירו. מדוע שירה כל כך נשגבה? מה בין שירה להלל וידויה? הלו, עוד אמרי שנביא קרוב מתוידו, הקודש ברוך. אנחנו מוצאים באורוי, תוידו, תפילו, ברוכו, אבל שירה לא מוצאים. מה כל כך נשגב בשירה? אז יושי מוישה, כתוב בלשון עתיד, אומר רשי, אולו בליבוי שיושר שירו. ומפרשב של רשי התקשו להבין דבריו, אלו פשיטה, מה הרבותה? אולו בליבוי שיושר שירה. כל מי שעושה דבר, קודם כל, עולה בליבו לעשות אותו דבר. אז זה לא מאפיין דווקא של מוישה רבינו או של שירת הים. מי שאוכל, מנסם, עולה בליבו שיוכל. מי שהולך, עולה בליבו שיילך. לא יתמסה במחשוב התחילו. אמרתי פעם, ושמעתי שכך אמר הרב מקוסק, עולה בליבו שיושר שירו. מה בין שירו? להלל הידו יברוך את פיל הקריאה, בכל שער המצוות שבדיבור. הרם שואל בפרק אב הפסוחים, איך אומרים הלל בליל פסח? הלו הלכה מפורשת, סוגיה גדולה, אין אומרים הלל אלו ביום, בלילה לא אומרים הלל. אומר הרם, ההלל של ליל פסח זה שיר, לא הלל. כפי שכתוב בפסוק, השיר יהיה לכם כליל הזכד יש החג. אז ההבנה הפשוטה ברן שהלל זה בליל פסח נאמר לשם שירו. אבל עדיין צריך ליישב את הדברים. מה זה משנה לשם מה? זה אותם הפרקים, אותם פרקי התהילים. אני מפרש את דברי הרן, אולי זה לא בדיוק פשט, אולי זה קצת חסיד השבועות, אבל אני אומר שהדין הוא שאין אומרים הלל. שירה לא אומרים, שירה מתפרצת מן הלב, שירה נאמרת כאילו מעצמה. אולו בליבוי שיושר שירה, אמר הרב מקוט, כאשר הלב עולה, הוא עולה על גדותיו, הוא כבר לא יכול להכין את כל, את כל, את כל אהבת השם, את כל ההודיה, את כל השמחה. אז כאשר הלב עולה על גדותיו, השירה מתפרצת מלבו של אדם, אולו בליבוי שיושר שירה. אז אני מפרש את הרן, לא משום שיש הבדל מהותי במה שנאמר, אם זה הלל או שיר. ההבדל הוא איך זה נאמר, לא מה נאמר. אין אומרים הלל, אבל שירה לא אומרים. שירה נאמרת מעצמה. השירה מתפרצת מן הלב. יש סיפור חסידי, כשנפטר הצדיק רבי מסטרליסק, התלמידיו הגדולים הלכו לחפש רבה. הלכו לדבוק ברב חדש, והם הלכו מעיר לעיר, מכפר לכפר, מחצר לחצר, ולא מצא היין המנוח לכף רגלה, עד שנגיעו לרוזים, והם הרגישו משיכה, משיכת הנפש, הם רצו לדבוק ברב מרוזים, אבל הייתה שם בעיה שהיה צריך לתקן, כי הצדק מסתרס התפלל בקול רעש גדול, בקולות ובברקים, בהתפלות גופנית חיצונית עצומה, בצעקות, במחיאות כפיים, ורקעו ברגליהם, וברושים התפללו בדומייה מוחלטת, בלי שום גינונים חיצוניים. אז כאשר חסידי סבך נכנסו לצדק מרושים ואמרו שהם רוצים לדבוק בו, הוא אמר להם בתנאי אחד, אני יודע איך אתם מתפללים, וכאן המנהג שונה. אם אתם יכולים לפדל בשקט, ברוגע, אז נקבל אתכם בשמחה רבה. וכדי לדבוק ברדת, מה לא עושים? התחייבו, קיבלו על עצמם, להתפרעו כמנהג גרוזים. הם באו לשבת מבורכים, פעם ראשונה, כאשר אמרו ברכות, עוד שלטו בעצמם. פסוק את הזמרה, עוד הלך, כאשר הגיעו לברכות קרישמה, לקרישמה, אז כאילו, כאילו שבר ענן. והם התחילו לצעוק ולרקוע ברגליהם ולמחוא כף, עשו רעש גדול בבית הכנסת. כשנגמרה התפילה, הם הרגישו רע מאוד, הפרו את הבקשה של הרבי, שבת ראשונה, הם כך נוהגים, ועשו השבת חלצו את נעליהם, ונכנסו לצדק מרוזים לקבל נזיפת, ולבקש סליחה. אמר להם הריזנר, איכוב גאיס נישט קלאצ'ן, או בבנס קלאצ'תך עליהם, עושה אמא בכניסת ירד. אני אמרתי לכם לא למחוא כף, לא לרקוע ברגליכם, אבל כאשר הכפיים מוחים את עצמם, על זה לא דיברנו. וזה המדרגה של שיר, כאשר עולה בליבו של אדם. כאשר השירה מתפרצת כאילו מעצמה מתוך הלב, ונוספת את כל משורריה אל השמיים, ומרימה אותם לפיים של דבקת בקודש ברוך הוא, של אהבת וקהל, של שמחה, שמחה של מצווה. זה השיר. וזה הגדלות של שיר את הים, וזה הקדש של שיר, ולכן השיר יהיה לכם גם כליל קדש אחד. ובפרשת השבוע אנחנו עומדים על שיר את הים, ושואל אור החיים הקודש, שאלה עצומה, איך זה שדור המדבר, דור שזכה לכאלה גילויים, הם אמרו שיר על הים, אמרו שיר על בעיר של מרים, ועל קבולת התוירה לא אמרו שירה. איך זה יכול להיות? התוירה הלא היא כזאת הכל. כל יציאת מצרים הייתה רק בשביל התוירה, כפי שכתוב בספר החינוך, בלשון כל כך נפלאה במצרישין רוב, במצריש לא שירה פרויימה. זה הלך הוא היפקיטה ונצרו לקים על ההר הזה. כל הסחלה של בריאת הוילה, של יציאת מצרים, של הכל, הכל, בשביל תוירה שנקרא רשת. למה לא אומרים שירה לתוירה? ורחיים מתארץ לפי דרכו ששירת הבאר הייתה גם שירה לתוירה משום שתוירה נמשלו לבאר. עדיין הלב מסרב לקבל. כזה שיר אומרים על התוירה, שירה בדרך רמז, משל, תוירה נמשלו לבאר. השירה הגדולה ביותר הייתה צריכה להיאמר על התוירה. למה שיר שהוא מוסר, שהוא מובלע בתוך באר של מרים? ליבי יוימה לי, התוירה הלא היא שיר, כסבו לכם את השיר הוא הזוי. לא צריך לומר שיר על שיר. יש שאלה בדברי הראשונים, למה לא מברכים ברכס המצווה על ברכס המוזן? ברכס המוזן זה ברוך הדיורייס. אז למה לא רצינו ברכס המצווה, שכדי שאולו במצווה יש לצמונה לבורך על המוזן? מברכים גם על דיבור, מברכים על צבי יסורים, מברכים על מיקרו מגילו, אז למה לא מברכים על ברכס המוזן? התירוץ של הראשונים הוא, עבוד ההם, ראשונים אחרים, אין מברכים על ברכה, יש כפילות, לא מברכים על הברכות. ואני אומר, לא אומרים שירה על שירה, והתוירה הלא היא שירה. זאת שירת החיים של כלל ישראל, זאת השירה של כל הבריאה כולה, זה שירת התוירה. אין אומרים שירה על שירה, כי תוירה צריך לשיר, לא רק ללמוד, לא רק לומר. התוירה היא השירה המרכזית שלה. ואמרתי פעמים רבות רעיון במגילת דף ג', מגילת דף ג' מסופר שכאשר יהושע בן נון נלחם ביחד עם בני ישראל, ובאחד הלילות נגלה עליו מלאך השם וטבע אותו לדין. אמש ביטלתם מן התוירה, והיום אמש ביטלתם תומת של בן ארבעים, והיום ביטלתם מן התוירה. כך נדבע יהושע בן נון על ידי מלאך, על ידי שר צבוע השם אנוכי. יהושע שואל אותו כמתנצל, על איזה מהן בוסו? על מה עיקר התביעה? על מה עיקר הטענה? על ביטול הקורבנות או על ביטול תוירה? והמלאך עונה לו, על אתו בוסי. והתוספות מפרשים שם במקום, על אתו בוסי, אתו זה רמז לביטול תוירה, משום שכתוב, ואתו כיסבו לכם את השירו. הזוי. ואני שואל על אתו בוסי, למה הרמז קשור לפסוק של ואתו כיסו לכם? הלו, המצווה של תלמוד